Sairos osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני י"ב בשבט תשפ"א, מסכת פסחים, דף סמך ה'. מסכת פסחים מכילה בתוכה קכ"א דפים. היום הזה ניצבים אנו בעזרת השם ובישועתו, מרחק 8 שבועות מסיום המסכת כולה בעזרת השם ובישועתו, ביום שני, ט' בניסן, השטה, תשפ"א, נגיש לבורא עולם, לריח ניחוח, את מסכת פסחים על קכ"א דפיה. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, והתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ה' אלפים חף ה' לבריאת העולם עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו עובדיה בן רבי אברהם, נכד הרמב״ם. בשנת שין צדי הלף עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים בן רבי יצחק אפוסי, רבה של מצרים. בשנת תף ריש פי וו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר בן רבי דוד אטלס, אב בית דין בסלנט וחמיהם של האחיעזר ורבי אלחנן וסרמן. בשנת תשין סמך וו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שבתאי בן רבי בן ציון אתון, ראש ישיבת ראשית חוכמה. בשנת תשין עין א' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי יוסף מלול, אב בית דין בירוחם, רבה של ירוחם. ובשנת תשין עין ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלום בן ציון בן רבי שמואל פלמן, בעל שלמי תודה. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם. ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה עין ריש, המצווה 270, שלא ייכנס כהן גדול באוהל המת, משורשי המצווה מה שכתבתי למעלה בסדר זה, במצווה ריש סמך ג' שעניין התאומה ראוי להתרחק מן הכהנים שהם קדושים עושים מלך את השם יתברך תמיד. והכהן הגדול הנבדל להיות קודש קודשים ממהיותו בעל גוף נפשו תשכון תמיד בתוך המשרתים העליונים, על כן לא תחוש התורה עליו להתיר לו תאומה לעולם, ואפילו בקרובים כמו לכהנים אדיוטים שכתבתי למעלה במצווה ריש סמך ג' דחס רחמנה עליהם, שישפכו נפשם בבית המת כי יחם לבבם על קרוביהם, מה שאין כן בכהן גדול, כי מרוב דביקות נפשו למעלה יתפשט לגמרי מטבע בני איש, וישכיח מליבו כל עסק עולם הזה הנפסד, ועל חברת הקרוב לא תפקה נפשו, כי כבר הוא נפרד ממנו בעודנו בחיים. זוהי מצווה עין ריש, המצווה 270 מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ד' במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם לוקים בהכתרה על החמץ, והאם לוקים במליקת חטאת העוף על החמץ ומדוע? והתשובה, נחלקו בזה הברייתות, האם מקישים הכתרה לשחיטה ובמליקה לרבי שמעון לוקים במועד ולא בי"ד בניסן, וכפי שנלמד מהפסוקים שאין חיוב בשער קורבנות אלא כשאין חיוב על הפסח. שאלה שנייה, מה הם הדרשות ממה שכתוב דם זבחי? והתשובה, רבי יהודה דורש זבחי המיוחד לי, שיש איסור בתמיד הלחמץ, וברשי הביא שהחיוב בזריקה לחמץ נלמד מדם זבחי. שאלה שלישית, מדוע שוחטים את הפסח בג' כיתות של 30 בני אדם? והתשובה, כיוון שכתוב קהל ועידה וישראל, שכל אחד מהם משמעותו עשרה. ויש ספק אם צריך כולם יחד או בזה אחר זה, ובג' כיתות שבכל אחת 30 יוצאים ידי שני הצדדים. שאלה רביעית, כיצד נלנו דלתות העזרה? ומה נפקמינה בזה והתשובה לאביי בדרך נס מעליהן ולרב היו נועלים אותם בידיים? והנפקמינה אם אפשר לסמוך על הנס ולא לחשש שלא יהיו ג' כיתות. שאלה חמישית, מה השמיעתנו המשנה בדין שחיטה ובדין קבלה ובדין הולכה ובדין זריקה? והתשובה בשחיטה שקשרה בזר, בקבלה שמקבלה ואילך מצוות כהונה, בהולכה שברוב עם אדרת מלך ובזריקה שצריך זריקה בקורבן פסח וכרבי יוסי וכנגד היסוד של המזבח. והשאלה האחרונה על דף סמך דלת הייתה, האם היו הבזיכין חדים או שטוחים בתחתיתם ומדוע? והתשובה, כל הבזיכין היו חדים כדי שלא יניחו אותם על הקרקע וישכחו ויקרש אדם, חוץ מבזיכי לבונה של לחם הפנים שהיו שטוחים, ועשו זאת כדי שלא ישענו הבזיכין על הלחם, לחם הפנים, וישברו אותו. אלה אמוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף סמך דלת. במסכת פסחים, וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י' ב' בשבט תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף סמכי, הדף החמישה ושישים במסכת פסחים, מרחק 8 שבועות מסיום המסכת כולה, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ד' עמוד ב', טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, כהנים עומדים שורות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כהנים עומדים שורות, שורה שכולה כסף כסף, שורה שכולה זהב זהב. המשנה לאל בדף סמך דלת עמוד א' תיארה את אופן קבלת אדם והולכתו למזבח בהקרבת קורבנות הפסח. הכהנים עומדים שורות שורות ממקום שחיטת הפסח ועד למזבח, כדי לקבל את אדם ולהוליכו למזבח, ובידיהם בזיחי כסף. כפות גדולות של כסף לקבל בהם את אדם, וכהנים אחרים היו בידיהם בזיחי זהב. והיו השורות עשויות באופן הבא, שורה שכולה כסף כסף, שורה שעומדים הכהנים זה אחר זה כולם מבזיחי כסף בידם, ושורה שכולה זהב זהב. ושורה שהכהנים העומדים בזה אחר זה, כולם היו עם בזיחי זהב בידם, ולא היו מעורבים בזיחי הכסף ובזיחי הזהב באותה שורה, כי כך נאה יותר. שואלת הגמרא, מה איתם, מדוע עשו כל השורה של זהב או של כסף? אילא אם הדיל משק לי דדהבה ומאי לי דקספה? אם יחשש שמה יחזיר הכהן מזרק של זהב ריק ויקבל מזרק מלא של כסף, ויש בכך משום מורידין בקודש? שהרי נמצא שהקורבן הקודם יתקבל ונזרק דמו בכלי זהב וזה בכלי כסף? והרי שנינו מעלין בקודש ואין מורידין במסכת מנחות דף צדיתת עמוד ב'. אם כן קשה הכנה מגם בשורה שכולה זהב או כסף, נחשוש דיל משק לי בר מתן ומעל לי בר 100, שמה יחזיר מזרק ריק ששווה 200 ויקבל מזרק מלא ששווה 100, ויש בכך הורדה בקדושה, אלא מוכח שזה לא נחשב מורידין בקודש, משום שכל מזרק הוא של קורבן בפני עצמו, וקורבן שנתקבל בזהב נשאר בשל זהב עד הזריקה, ומי שנתקבל בכסף נשאר בשל כסף, ואין כאן דם שיורד במעלתו. אלא הטעם שכל השורה הייתה מאותו מין דאחי שפיר תפי, שיש בזה יותר נוי וכבוד לעבודה. ועוד שנינו במשנה, ולא היו לה בזיכין שוליים, דהיינו לא יכלו להניח את הבזיכים עם הדם על גבי הקרקע. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כל הבזיכין שבמקדש לא היו להן שוליים מהטעם המבואר במשנה לעיל, שמה יקרוש אדם וייפסל, חוץ מבזיכי לבונה של לחם הפנים, שני בזיכים שבכל אחד מהם היו נותנים קומץ לבונה ומניחים אותם על השולחן סמוך ללחם הפנים. ואם לא היה להם שוליים לעמוד בעצמם, יש לחוש שמה יניחום, ישינו אותם על דפנות הלחם, שהרי הלחם היה עשוי באופן ששניים מדפנותיו היו נכפפים כלפי מעלה לגובה שני טפחים, כמבואר במסכת מנחות דף צדיד עמוד ב', ויפרוס הלחם וישבר הלחם. ולכן הבזיכים היה להם שוליים, היה להם תחתית ישרה, והם עמדו בפני עצמם, בלי להישען על הלחם. ועוד שנינו במשנה לאל, שחט ישראל וקיבל הכהן. שחט הישראל את קורבן הפסח וקיבל הכהן את דם השחיטה. מקשה הגמרא, לא סג ידליו ישראל, וכי לא די ואגון אם לא ישחוט ישראל אל הכהן? מתרצת הגמרא, הוא הדין שהכהן יכול לשחוט, אלא דהי גוף הקמש מלן, הלכה זו עצמה משמיעה לנו המשנה, בשחיטה בזר כשירה, שחיטה בישראל כשירה. משום ששחיטה אינה חשובה עבודה כשאר עבודות הקורבן, כאמור במסכת זבחים דף י"ד עמוד ב'. ומה ששנינו וקיבל הכהן הקמה שמלן, דבר זה משמיע לנו התנא במשנה שמקבלה ואילך, מקבלת אדם והלאה, מצוות כהונה, כל עבודות הקורבן שמקבלת אדם ואילך, כגון עבודת ההולכה של אדם וזריקת אדם, מצוותן להיעשות על ידי כהנים, ואם נעשו בזר, נפסל הקורבן. שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ה' ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, והקרבה המוזכרת כאן הכוונה לקבלת אדם. כאמור במסרת חגיגה דף י' עמוד א', ומעבודה זו ואילך אמרה התורה שצריך בני אהרון. אבל בשחיטה אמורה בתחילת הפסוק לא הוזכרה כהונה, ולמדו מכך שהשחיטה כשרה בכל אדם. שנינו במשנה נותנו לחברו וחברו לחברו עד שמגיע למזבח. ארבע עבודות נעשו בדם הקורבן, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם למזבח וזריקתו, כאמור במסכת זבחים דף י' ג' עמוד א'. דנה עכשיו הגמרא בעניין הולכת אדם באופן שלא הלך הכהן ברגליו, האם התקיימה בכך עבודת הולכה. מדייקת הגמרא, שמת מינה ממה שטרח התנא להשמיענו אופן ההולכה שנתנו לחברו וחברו לחברו, ולא כתב התנא במשנה סתם שהוליכו הכהן למזבח כמו שכתב קיבלו הכהן, בוודאי בא להשמיענו שהולכה שלו ברגל אבי ההולכה. הולכה של אדם, גם אם הכהן לא זז ממקומו על ידי רגליו, נחשבת להולכה, ובמסכת זבחים בדף י' עמוד ב' נחלקו בזה. דוחה הגמרא ואומרת דילמה הוא נאיד פורטה, שמה הניע הכהן את רגליו מעט ולעולם הולכה שלו ברגל אינה הולכה. ומפרש המאירי שהכהן הסמוך למזבח היה עומד רחוק מעט מן המזבח והיה הולך שתי פסיעות או שלוש פסיעות עם הבזיך עד למזבח. וברשי במסרת זבחים בדף י' עמוד ב' משמע שאינו הולך ממש אלא נגרר מעט על ידי שפשוף הרגליים בקרקע. ונשאלת השאלה האם צריך כל אחד מהכהנים להניע את רגליו משום שצריך שכל ההולכה תהיה ברגל, או די בכך שאחד מן הכהנים יניע את רגליו ועל ידי כך נתקיימה הולכה ברגל. במאירי שהובא לעיל מבואר שדי בכך שאחד מהכהנים יניע את רגליו. והמשנה למלך מסתפק בדברים, ויש שרצו לדייק מלשון רשי שכתב שיהיו כולם עסוקים בעבודה שצריך שכל הכהנים יניעו את רגליהם. מקשה הגמרא ואלה מהי כמה השמלן, אם כן מה באה תנא להשמיענו באריכות הלשון הזו? נותנו לחברו וחברו לחברו עד שמגיע למזבח, מתרץ את הגמרא כמה השמלן, דבר זה משמיענו דברוב המדרת מלך. פסוק בספר משלי פרק י' פסוק כוח, כשהמצווה נעשית על ידי רבים יש בכך יותר עידור וכבוד לקדוש ברוך הוא, ולפיכך התעסקו כל הכהנים בעבודת קורבן הפסח. אומרת הגמרא שנינו במשנה קיבל את הבזיך המלא ומחזיר את הריקן. מדייקת הגמרא שתחילה מקבל הכהן את המזרק המלא ואחר כך מחזיר את הריקן שבידו השנייה, אבל איפכה לא. לא יעשה באופן הפוך שיחזיר תחילה את הריקן ואחר כך יקבל את המלא. ודין זה מסייע לרבי שמעון בן לקיש. דאמר רבי שמעון בן לקיש אין מעבירין על המצוות. מי שבא המצווה לידו צריך מיד לקיימה ולא לעבור ממנה, ולפיכך מי שהושיט לו הכהן את המלא צריך מיד לקבלו, שרי קבלת הבזיך המלא מצווה היא. ואף שגם בקבלת הריקן יש צורך מצווה, אבל זה רק תשמישי מצווה, ואילו קבלת המלא היא מצווה. ככה מאירי. ולדעת רשי במסכת מגילה בדבב עמוד ב' לומדים את הדין הזה מדרשת המחילתא בפרשת בו על הפסוק ושמרתם את המצות. אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות, כדרך שאין מחמיצים את המצות כך אין מחמיצים את המצוות, אלא אם באה המצווה לידך עשה אותה מיד. והרדווס כותב שזה רק מדרבנן. שנינו במשנה כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. זריקת אדם היא שזורק את כל אדם מתוך הכלי על המזבח, ואין שום קורבן שדמו ניתן באצבע של הכהן מלבד קורבן חטאת שנאמר בה באצבעו. מבארת הגמרא מי התנא של משנתנו, מן תנא מי הוא התנא של משנתנו הסובר שדם פסח ניתן בזריקה מרחוק ולא בשפיכה לזה שמקרב את הבזיך לדופן המזבח ושופך בנחת. משיבה הגמרא אמר רב חיסדא רבי יוסי הגלילי, זוהי שיטת רבי יוסי הגלילי. דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת זבחים בדף ל"ז עמוד א', רבי יוסי הגלילי אומר נאמר בעניין הקרבת בכור בהמה. בכור בהמה טהורה היינו זכר מבקר וצאן שנולד ראשון לאמו, הרי הוא קדוש משעה שיצא מרחם אמו, ונותנים אותו לכהן בין אם הוא תם בין אם הוא בעל מום. אלא בכור תם מצווה להקריבו על גבי המזבח ובשרו נאכל לכהנים כדין חזה ושוק של שלמים לשני ימים ולילה אחד. ואילו בכור בעל מום הוא ממונו של הכהן ונשחט בכל מקום כחולין ונאכל לכל אדם. אם כן נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק זין, אך בכור שור את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר. ויש לדייק מכך שדמו לא נאמר בלשון יחיד אלא דמם בלשון רבים, למרות שהכתוב עוסק בקורבן בכור לבדו. וכן מכך שחלבו לא נאמר בלשון יחיד אלא חלבם בלשון רבים, מדובר בכמה קורבנות, לימד על בכור ומעשר בהמה ופסח. ומעשר בהמה הכוונה למצווה שיש להפריש אחד מעשרה מכל הבהמות הטהורות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. מעשר בהמת תם מקריבים את האימוריו על המזבח ובשרו נאכל בירושלים כדין שלמים, ואם נפל בו מום, הרי הוא נאכל בכל מקום. אם כן, דורשת הגמרא מכך שנאמר, דמם וחלבם בלשון רבים, שמדובר בכמה קורבנות לימד על בכור ומעשר בהמה ופסח, שלא מצינו להם בשום מקום בתורה מתן דמים ואימורים למזבח, שאף הן טעונין מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. ומכך שרב יוסי הגלילי דרש לרבות מתן דם בקורבן פסח, מהפסוק הזה הנאמר בבכור, ומהלשון תזרוק האמור בו, יש ללמוד שלדעתו של רב יוסי הגלילי, דם קורבן הפסח ניתן על גבי המזבח דרך זריקה, ולא דרך שפיכה. ונמצא שמשנתנו הסוברת שדם הפסח ניתן בזריקה, היא כדעת רב יוסי הגלילי. ולדעת רבי ישמעאל במסכת צבחים בדף למד זין עמוד א', נלמד דין מתן דמים בקורבן פסח מהפסוק, ודם זבחיך יישפך. ולפי דרשה זו, דם הפסח ניתן בשפיכה ולא בזריקה. כפי שתבהר הגמרא במסכתנו, בעד דף החותם את המסכת. דף קכ"א עמוד א'. מבארת הגמרא את מקור הדין שצריך ליתן את הדם כנגד היסוד, כמו ששנינו במשנה, זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. מבארת הגמרא מנהלן דטעונין יסוד, מניין שדם קורבן הפסח ניתן דווקא על דופן המזבח, שיש יסוד תחתיו, והיסוד הוא כמין מדרגה של המעלמה שבולטת בתחתית המזבח על פני כל צד הצפון והמערב, ופונה אמה אחת מהצפון למזרח ומן המערב לדרום, כאמור במסכת מידות פרק ג' משנה א', משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, עתיה דבר זה, בא ונלמד בגזרה שווה זריקה זריקה, מעולה, מקורבן עולה. כתיב אחר כאן בפסוק המלמד שבחור, מעשר ופסח, טעונין מתן דמים נאמר, את דמם תזרוק על המזבח. וכתיב עתם נאמר שם בקורבן עולה, ספר ויקרא פרק א', פסוק י' א', וזרקו בני ארון הכהנים את דמו על המזבח סביב. מה עולה? טעונה יסוד, כפי שמיד תבהר הגמרא, אף פסח נמי טעון יסוד. והדרשה הזו היא רק לשיטת רבי יוסי הגלילי שמרבה מתן דם בקורבן פסח ממה שנאמר אצל בחור תזרוק. אבל שיטת רבי ישמעאל שמרבה מתן דם בקורבן פסח ממה שנאמר הוא דם זבחיך יישפך, הוא לא יכול לדרוש גזירה שווה של זריקה זריקה. ואם כן לשיטתו לא נתבהר מניין שדם קורבן הפסח ניתן כנגד יסוד המזבח. והשיטה מקובצת במסכת צבחים מתרץ בשם הריבה שרבי ישמעאל לא צריך דרשה לכך שפסח טעון יסוד. זאת כיוון שלמד למתן דם בפסח מהכתוב ודם זבחיך יישפך, ממילא משמע שטעון יסוד, כי הלשון שפיכה משמעותו שנשפך על גבי דבר אחר, דהיינו שנמשך ויורד ליסוד. ברר את הגמרא ועולה גוף המנהלן, קורבן עולה עצמו, מניין שמתן דמה על קיר המזבח שתחתיו יש יסוד, למעט צד המזרחי והדרומי של המזבח שלא היה שם יסוד מלבד אמה אחת בדרום הסמוכה לדופן המערבי ואמה אחת במזרח הסמוכה לדופן הצפוני. משיבה הגמרא, אמר קרא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ד' פסוק כ"ה בעניין חטאת שמביא הנשיא, שמביא המלך, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ודמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. וביור פשוטו של מקרא הוא שבנוסף למתנות הדם שנותן למעלה על קרנות מזבח העולה, שופך למטה על יסוד המזבח את שיירי הדם שנשארו. הרי היה די לכתוב לכתוב אל יסוד המזבח, שהרי כבר כתוב ונתן על קרנות מזבח העולה. מדוע חזר הכתוב וכתב מזבח העולה? אלמה מוכח מכך. עולה טעונה יסוד, וכך כוונת הפסוק, אל יסוד המזבח תזרוק את דם העולה. אילו במסכת צבחים בדף נון א' עמוד א' מבואר, שאין צריך פסוק ללמד שעולה טעונה יסוד, לפי שיש ללמוד זאת בקל וחומר, ומן הפסוק הזה דרשו שם דרשה אחרת, אלא שהגמרא כאן קיצרה ואמרה שלולי הקל וחומר, אפשר ללמוד זאת מן הדרשה בפסוק. כך מפרש רשי שם במסכת צבחים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, יצתה קט ראשונה ונכנסה קט שנייה. יצתה קט ראשונה מן העזרה לאחר שהשלימה את הקרבת פסחיה, ונכנסה קט שנייה לעזרה, יצתה שנייה לאחר שהשלימה את הקרבת פסחיה, ונכנסה קט שלישית שהיא הקט האחרונה. וכמעשה הראשונה, כמו שנהגו בהקרבת הפסחים של הקט הראשונה, כפי שנתבהר, כך מעשה השנייה והשלישית. כך נהגו בהקרבת הפסחים של הקט השנייה והשלישית. מביאה הגמרא ברייתא המתבטאת בלשון גנאי על הקט השלישית. תנא שנינו בברייתא, היא הקט השלישית נקראת קט עצלנית, על כך שנתעצלה להיות אחרונה. שואלת הגמרא, ולא סגדי לה ואחי, הרי אי אפשר בלעדיה של הקט השלישית, שהרי מצווה להקריב את הפסח בשלוש כיתות, כמו שדרשו לאל בדף סמך דלת עמוד ב', מה היה ולאו למאיבד? מה היה להם לעשות לבני הקט השלישית, אלו שנכנסו אחרונים להקריב את פסחיהם? משיבה הגמרא, אפילו אחי, בכל אופן, היא באה אליהו, לזרוזה נפשיו. היה להם להזדרז ולהיות מן הראשונים. כדתניה, כפי ששנינו בברייתא בעניין דומה לזה, במסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין בדף ק עמוד ב', וכן במסכת קידושין בדף פ"ב עמוד ב', רבי אומר, אי אפשר לעולם להתקיים בלא בסם, בלא מוכר בסמים ובלא בורסי. ובלא מעבד אורות, כי שניהם נצרכים לעולם. אבל אשרי מי שאומנותו בסם, ואוי לו למי שאומנותו בורסי. ובספר קורבן תודה בייר את הטעם שאוי לו מי שאומנותו בורסי, מפני שאדם צריך לפתוח בהשם שייתן לו די מחסורו והוא הזן ומפרנס לכל. אלא שמחמת כלילת אדם הראשון בזיעת הפך תאכל לחם, יש לאדם גם להשתדל ולעסוק לפרנסתו. אבל לכך די בעסק מועט ובמלאכה נקייה, אפילו שאיננה מפרנסתו על כך. ויפתח בהשם שישלח ברכה במעשה ידיו. אבל זה שבחר אומנות מסרחת כבורסי, מורה שאינו בוטח בהשם שיתן לו את פרנסתו, אף ממלאכה נקייה שאינה מפרנסת כל כך. וכמו כן ממשיכה הברייתא ואומרת, אי אפשר לעולם להתקיים בלא זכרים ובלא נקבות, אבל אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. אומר המאירי במסכת קידושין, שאף שבפשטות משמעו דברי הגמרא הם, אשרי מי שיש לו בנים זכרים, ואוי לו למי שיש לו בנות, ניתן להוסיף ולפרש הכוונה, אוי לו למי שבניו הזכרים פחותים וחסרים כנקבות. וכך גם כתוב בלשון, מי שבניו נקיבות, בניו היינו בנים סחרים, ואשרי מי שבניו סחרים שיש בהם השלימות המכוון בהם. והמהרש"א כתב במסכת בבא בתרא, אשרי מי שרוב זרו זכרים ויש לו בת אחת כדי לקיים מצוות פרו ורבו, ואוי לו למי שרוב זרו נקיבות. והחתם סופר כתב שהזכר מרמז על מידת הנתינה והנקיבה מרמזת על מידת הקבלה, והעולם לא נברא כדי שיטיב האדם לעצמו, אלא שייטיב לאחרים, ולכן אשרי מי שבניו זכרים נותנים לאחרים, ואוי למי שבניו נקבות שהוא מן המקבלים. אם כן גם בענייננו, אף שאי אפשר ללא הקאט השלישית ששוחטת את פסחי האחרונה, אבל אוי לה לקאט שהתעצלה להיות אחרונה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, יצתה קאט ראשונה מן העזרה לאחר שהשלימה את הקרבת פסחיה ונכנסה קאט שנייה לעזרה. יצא שנייה לאחר שהשלימה את הקרבת פסחיה ונכנסה קאט שלישית שהיא הקאט האחרונה. כמעשה הראשונה כמו שנהגו בהקרבת הפסחים של הקאט הראשונה כפי שנתבאר, כך מעשה השנייה והשלישית. כך נהגו בהקרבת הפסחים של הקאט השנייה והשלישית. קראו את ההלל כל קאט וקאט כשהתחילו לשחוט את קורבנותיה, הייתה קוראת את ההלל. אם גמרו את ההלל ונשארו רבים שעדיין לא שחטו, שנו, חזרו לקרוא את ההלל פעם שנייה. ואם שנו ועדיין לא נגמרה שחיטת פסחי אותה קאט, שלשו, קראו את ההלל פעם שלישית. וכך נהגו בקאט השנייה והשלישית. אף על פי שלא שילשו מימיהם, כלומר מעולם לא הרע שגמרו לקרוא את ההלל בפעם השלישית, לפי שהיו הכהנים מרובים וזריזים במלאכתם. רבי יהודה אומר, מימיהם של קאט שלישית, מעולם בהקרבת הפסחים של הקאט השלישית, לא הגיעו אפילו בהלל הראשון לפרק, אהבתי כי ישמע השם, מפני שעמה, מועטין. מעט אנשים היו בקאט השלישית וכבר סיימו את שחיטת פסחיהם. ועוד אמרה המשנה, כמעשהו של הקרבת הפסח ב-14 בניסן שחל בחול, כך מעשהו ב-14 שחל בשבת. שכל סדר ההקרבה דוחה את השבת, אלא שהכהנים היו מדיחים את העזרה גם בשבת, ודבר זה היה שלא ברצון חכמים שסברו שאסור להדיח בשבת, אפילו במקדש. המחלוקת הזאת תבואר עכשיו בגמרא. מבררת הגמרא לאילו חכמים התכוונה המשנה ושואלת שלא ברצון מן, מי הוא התנא שלדעתו אסור היה להדיח את העזרה בשבת? משיבה הגמרא אמר רב חסדא שלא ברצון רבי אליעזר הסובר לקמן בברייתא שהמכבד המטטה את הבית בשבת חייב חטאת, וכן המדיח שדומה לו, ומאחר שהדיחו את העזרה אחר שכבר הושלמו עבודות הפסח ונעשה צורך גבוה, לא הותרה עוד עשיית מלאכה בשבת. ותוסות בדיבור המתחיל המכבד כותבים בתירוצם השני, שרצפת המקדש הייתה מרוצפת באבנים, ואין בה דחתה איסור תורה גם לדעת רבי אליעזר משום שלא שייך בה השוואת גומות. וכוונת הגמרא היא שלדעת רבי אליעזר שמחייב בעלמא דהיינו ברצפת עפר, גם כאן יש לאסור לפי שיש לגזור משום רצפת עפר. ואף שאין שבות במקדש, אין איסורי דרבנן במקדש, מכל מקום, מאחר שהיא שבות שאינה צריכה, שאין בה צורך לעבודה, כי היא נעשית כבר לאחר שהוקרבו הקורבנות, גזרו עליה. אבל לדעת חכמים שגם בכיבוד גמור אין איסור תורה, לא גזרו במקדש, אף שאין בעבודה, זו צורך גבוה. כך היא דעת רב חיסדא, ורבה שלהלן חולק וסובר, שאף לדעת חכמים שהדחה היא שבות גמורה ואין לגזור בה משום איסור תורה, מכל מקום, מאחר שאין בה צורך להקרבה, גזרו עליה, כי לא יתירו שבות במקדש, אלא כשיש בצורך לעבודה. והביור הזה הוא על פי דברי רשי, שלדעתו כיבוד דומה להדחה ולא לריבוץ. אם כן, אמר רב חסדא שלא ברצון רבי אליעזר. זהו התנא שלדעתו אסור היה להדיח את העזרה בשבת. שכאמור סובר בברייתא, שהמכבד המטטה את הבית בשבת חייב חטאת, וכן המדיח שדומה לו. ומאחר שהדיחו את העזרה אחר שכבר הושלמו עבודות הפסח ונעשה צורך גבוה, לא הותרה עוד עשיית מלאכה בשבת. אומרת הגמרא דהי רבנן שאם לדעת חכמים האמרי הרי אמרו שכיבוד בשבת שבותו ואינו אסור אלא מדרבנן. אלא איסורי דרבנן קוראים שבות משום שחכמים הטילו עלינו לשבות מהם, כך אומר רבי עובדיה מברטנורה במסכת ביצה פרק ה' משנה ג'. ואין איסורי שבות נוהגים במקדש, שכשגזרו חכמים על הדבר לא גזרו על המקדש, כיוון שהכהנים זריזים וחכמים. כך הסביר רבינו יונתן במסכת העירובין בדף קוף ב', ומותר לדעתם להדיח את העזרה בשבת. מבררת הגמרא מהי? מהי אותה ברייתא בה יש את המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים שעליה דיברנו כעת? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת שבת בדף צד ה' עמוד א', אחד החולה ואחד המושך ומוציא חלב מן הבהמה בשבת, ואחד המחבץ נותן קיבת בהמה לתוך חלב להקפות אותו ולהפרידו ממי החלב, ואחד המגבה נושא גבינה על ידי קיבוץ פתיתי החלב שניתבו לאחר הפרדת מי החלב והדבקתם לגוש אחד, עובר על איסור מלאכה בשבת, שכן החולב תולדת מפרק הוא ממלאכת דש, וגדר מלאכת דש הפרדת אוכל מהדבר שמכסה אותו, שזוהי מלאכת דישה שמפרקת החיטה מהקליפה המכסה אותה, וכן החולב מפרק את החלב מדדי הבהמה שהוא כנוס בתוכם, והמחבץ תולדת בוררו, והמגבן תולדת בונהו, ושיעורם של אלו להתחייב עליהם קורבן חטאת בשוגג וסקילה במזיד והתראה, כשעשאם בשבת, כגרי גורות, כגודל תאנה יבישה. רק נסביר שאור הקיבה, דהיינו בשר הקיבה עצמו, וקוראים לזה אור, מפני שמרוב חמיצותו וחריפותו, אינו שמן כבשר ונראה כאור, או החלף שבתוך הקיבה והוא מצוי בקיבת עגל או גדי שיונקים לאחר שחיטתם, הוא הנקרא קיבה וגם לו יש חריפות רבה, משמשים לעשיית גבינה. והשולחן ערוך ביורה דעה סימן פז, מפרט באילו אופנים מותרת העמדת הגבינה בהם ללא חשש של איסור בשר בחלב. אז בהטלתם לתוך חלב גורמת חריפותם לחלב שיחמיץ ולהיפרד מן המים שבו, ונעשה החלב גושים גושים, וחלק היבש צף למעלה, וחלק המים יורד למטה, וזוהי מלאכת מחבץ. לאחר שנפרד החלב מהקום, מחלק המים, ונטף ממנו כל הלחלוכית שבו, מכניסים אותו לדפוס ודוחקים אותו, עד שנעשה ממנו גבינה קשה, וזוהי מלאכת מגבן. ממשיכה הברייתא, מכבד המטטה את הבית והמרבץ, המזלף מים כדי להרביץ ולהשכיב את האפר שלא יעלה באוויר, והרודה חלות דבש המפריד חלות שבכברת של דבורים העשויות משעבה והדבש כנוס בתוכן, ורדיה משמעה הפרדת דבר ממקום דיבוקו, ובענייננו הפרדת חלות הדבש מדיבוקם לדופן הכברת, וכוונת הברייתא כאן היא על רדיית החלות מהכברת בלא להוציא הדבש מתוכן, אבל המוציא את הדבש מתוך החלות חייב משום מפרק שהוא תולדת דש. כך המשנה ברורה בסימן שין חפה לפסיף קטן ממבב. אם עשה אחת ממלאכות אילו בשוגג בשבת חייב קורבן חטאת. הזיד, אם עשאם במזיד ביום טוב לוקה את הארבעים. משום מלאכת עבודה לא תעשו, ומשום כל מלאכה לא יעשה בהם. ולגבי שבת הוא נוקט שוגג, ולגבי יום טוב מזיד, וכאין זה גם במסכת ביצה בדף למד ג' עמוד ב', כותב השיטה מקובצת במסכת ביצה שלגבי שבת מעדיפה הברייתא לנקוט אופן של שוגג, לפי שעשיית מלאכה בשוגג מצויה יותר מאשר עשיית מלאכה במזיד, אבל לגבי יום טוב שאין חיוב על עשיית מלאכה בשוגג, משום שחיוב חטאת הוא רק על דבר שעל זדונו אנוש כרת או סקילה, וביום טוב אין חיוב סקילה וכרת, לכן נקט מזיד. תוסות במסכת שבת בדף צד ה' עמוד א', דיבור המתחיל והרודה, כותבים שדברי רב לזר שאמר שביום טוב לוקם מוסבים רק על מחבט ומרבץ, אבל על הרישה לגבי חולב, מחבץ ומגבן, וכן על רדיית חלות דבש שאין מלאכות של אוכל נפש אינו לוקה, שכן נותרה עשייתן ביום טוב. ומכל מקום כותבים התוספות שאם עשה מלאכות אילו יותר ממה שהוצרח לו למשך היום והיה סמוך לחשיכה שאי אפשר שיבואו אורחים, אז אפילו שהן מלאכות של אוכל נפש הרי הוא לוקה. אם כן אמרה הברייתא, המחבט והמרבץ והרודה חלות דבש, אם עשה אחת ממלאכות אילו בשוגג בשבת חייב קורבן חטאת, אם מזיד, אם עשה במזיד ביום טוב לוקה את הארבעים. אלו הם דברי רבי אליעזר, שכן המחבד והמרבץ משווה וממלא את הגומות שבקרקע ועובר בכך על מלאכת בונה, והרודה חלות דבש תולש דבר ממקום גידולו ועובר בכך על מלאכת קוצר כמו התולש מן הקרקע. ולמד זאת במסכת שבת בדף צדי ה' עמוד א' מהכתוב בספר שמואל א' פרק י' פסוק זך, והתבול אותה ביערת הדבש, וקש ושווה דבש ליער, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת? אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב. וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, בין כיבוד ובין ריבוץ ורדיית חלות דבש אינו אסור אלא משום שבות, שהמחבד והמרבץ אינו אלא ספק שמה ישווה הגומות ואינו מתכוון לכך, ומלאכה שאינה מתכוון לה ואינה ודאית אינה אסורה אלא מדרבנן. וכן הרודה חלות דבש אין בכך איסור תורה, משום שאינו חייב מן התורה אלא כשתולש מהקרקע. ואף שרב לזר למד את דינו מדרשת הכתוב, חכמים חלקו על הדרשה הזו, כך אומר הריטב"א במסכת שבת. ורש"י פירש שהמילים אחד זה ואחד זה מוסבות על מכבד ומרבץ ורודה. ועל פי זה כתב רש"י שחכמים חולקים על רב לזר בשלושת מלאכות אלו, ומודים בחולב ומחבץ ומגבן שאסורות מן התורה, שהרי הם תולדות של אבות מלאכות. אבל במסכת שבת בדף צדי ה' כותב רש"י, כן כתבו ראשונים אחרים, שהמילים אחד זה ואחד זה משמען אחד שבת ואחד יום טוב, אינן מוסבות על שלושת המלאכות שהוזכרו בסוף דברי רב לזר. על פי זה כותב הרשב"א שלא חולקים חכמים אלא על מרבץ, אבל במכבד מודים שחייב. ובביאור מחלוקת רב לזר וחכמים במכבד ומרבץ כותבים התוספות במסכת שבת בדף צדי ה' עמוד א' בדיבור המתחיל המכבד, שחולקים האם בהכרח הוא פסיק רישה שיושבו גומות על ידי הכיבוד והריבוץ או לא. שכן רק אם בהכרח יושבו גומות יש איסור בדבר, אבל אם אין הכרח על כך אינו אסור משום שאינו מתכוון לכך. ואצלנו בסוגיה בדיבור המתחיל המכבד כותבים התוספות שדוחק לומר שחולקים בזה, ולכן ביארו שרב לזר סובר שמן הסתם כוונתו להשוות גומות, ואף שאינו צריך לכך, שעיקר כוונתו לכבד את הבית ולסלק האפר שמכבד, והוא חייב, וחכמים סוברים שמן הסתם אינו מתכוון להשוות גומות, רק לכבד את הבית ולפיכך פטור. לכן לדעת חכמים שאין במכבד אלא איסור שבות, מותר להדיח את העזרה בשבת. ואף שהדחה במים רבים היא יותר מריבוץ שמזלף מעט מים על הרצפה מכל מקום, הכל אחד. ולדעת חכמים אין בה אלא משום שבות. ואין שבות במקדש, אבל לדעת רב לזר שהמכבד והמדיח את הקרקע עובר על איסור תורה, נעשתה הדחת העזרה בשבת שלא כדין. הביאה הגמרא ביור נוסף ודברי המשנה רב אשי אמר אפילו תימה, אפילו אם תאמר שכוונת המשנה באומרה שהדבר נעשה שלא ברצון חכמים, היא לשיטת חכמים החולקים על רבי אליעזר, כי לא מסתבר לומר שהלשון שלא ברצון חכמים מוסב על שיטת יחיד, אז גם אם נאמר שזה הולך לשיטת חכמים הסוברים שאין בה הדחה אלא איסור שבות, לא יהיה קשה לך מדוע אסרו גם במקדש, והטעם הוא משום שמשנתנו רבי נתני, לתניה, שנינו בברייתא, רבי נתן אומר רק איסור שבות שצריכה לעבודה התירו במקדש, אבל שבות שאינה צריכה לא התירו, והדחת העזרה הרי נעשתה אחר שכבר הקריבו את כל קורבנות הפסח, ואין בצורך לעבודה, ושבות מעין זו לא הותרה במקדש. ובפירוש הריב"ן הוסיף שהטעם שאין זה נחשב צורך עבודה, משום שאפשר לדחות את ההדחה ליום חול. ומשמע מהגמרא שחכמים חולקים על רבי נתן ומתירים גם שבות שאינה צריכה לעבודה. לכן פוסק הרמב"ם הלכות קורבן פסח פרק א' הלכת ט"ז שגם בשבת מדיחים את העזרה. כך מסביר כסף משנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לעיל בדף סמך דלת עמוד א', רבי יהודה אומר, כוס היה הכהן ממלא מדם התערובת מהדם שעל הרצפה שמעורב מדם כל הפסחים שנשחטו, וזרקו זריקה אחת על גבי המזבח, ולא הודו לו חכמים. מביאה הגמרא ברייתא בה מפורט המסע ומתן בין התנאים בדין הזה. תניא, שנינו בברייתא במסכת צבחים בדף ל"ד עמוד ב', רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות מהדם הנשפך על הרצפה שמעורב בו דם מכל הקורבנות וזורקו על המזבח. שאם ישפך דמו של אחד מהם מקורבנות הפסח על הרצפה ולא ניתן ממנו על גבי המזבח, נמצא כוס זה שמילאו וזרקו על גבי המזבח מכשירו, שהרי גם הדם הנשפך מעורב בו. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע לא בטל הדם המועט הזה ברוב הדמים שמעורב בהם ופסולים לזריקה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, ולא הדם שנשפך לא נתקבל בכלי, אלא נשפך מצוואר הבהמה לארץ, ודם שנשפך קודם שנתקבל בכלי שרת אין לו תקנה, כי גם אם יאספנו אינו כשר להיזרק על גבי המזבח. כי הרי אחרי שחיטת הקורבן מקבל הכהן את הדם מצוואר הבהמה בכלי שרת ומוליכו למזבח וזורקו, ואם נשפך הדם מצוואר הבהמה קודם שנתקבל בכלי שרת, נפסל ואי אפשר להוספו מן הרצפה בכלי שרת ולהכשירו. אבל אם נשפך על הרצפה לאחר שנתקבל בכלי שרת, אוספו וזורקו והקורבן כשר. כך המשנה והגמרה במסכת צבחים בדף חפי. אם כן נשאלת השאלה, איך הוכשר הקורבן שדמו נשפך על ידי זריקת הדם הזה? כפי שאמר רבי יהודה, למלא כוס בסיום שחיטת כל קורבנות הפסח, למלא כוס מרצפת העזרה ולזרוק על גבי המזבח. מפסיקה הגמרא מהבאת המשך דברי הברייתא כדי לברר מה תמהו חכמים על דברי רבי יהודה. שואלת הגמרא, מינה ידי? מיניין לחכמים לקבוע בוודאות שאדם שעל הרצפה נשפך ישירות מצוואר הבהמה ולא נתקבל קודם לכן בכלי שרת ורק משם זה נשפך על הקרקע? הרי זה לא היה מעשה שהיה, ודנים חכמים עם רבי יהודה על דבר סברה, שרבי יהודה חשש שמא נשפך דם של אחד מהם, וכיצד יכולים חכמים להחליט שהדם הנאסף אינו דם שנתקבל קודם לכן בכלי שרת וממילא, אם אוספים אותו אחר כך מהרצפה הוא כשר? אומרת הגמרא, אלא אחי כאמרי לי, כך אמרו לו חכמים, יש לחשוש שמא לא נתקבל בכלי, שמא אחרי שחיטת הבהמה הדם ירד ישירות על גבי קרקע עזרה ולא לתוך כלי שרת, ולא תועיל לו זריקת הדם בהמשך על ידי שאספו אותו מן הרצפה. חוזרת הגמרא להביא את המשך דברי הברייתא, אמר להם, משיב להם רבי יהודה לחכמים, אף אני לא אמרתי שיועיל, אלא באופן שנתקבל אדם בכלי לפני שנשפך על הרצפה. מבררת הגמרא מה ישיב רבי יהודה לחכמים, מניין ידע רבי יהודה שאדם שהוא ממלא בכוס נתקבל בכלי שרת מצוואר הבהמה ואחר כך נשפך על רצפת העזרה, שמא נשפך אדם ישירות מצוואר הבהמה קודם שנתקבל בכלי שרת ואין לו תקנה, ולמרות שייתכן שנשפך לאחר שנתקבל בכלי שרת, וממילא הזריקה הזאת תכשיר אותו מכל מקום, כיוון שכל דינו של רבי יהודה לא נאמר אלא על צד של חשש שמא נשפך מדם הפסח, אין לנו לתקן תקנה כזו שאינה מכשירה את הקורבן בוודאות. משיבה הגמרא, כהנים זריזים הם, ובוודאי נזהרו לקבל את כל אדם, אל תוך כלי שרת, ואולי מתוך הכלי שרת זה נשפח על הרצפה. ממילא אדם שמצוי עכשיו על הרצפת העזרה, נתקבל קודם לכן בכלי שרת. ולכן כשיאספו אותו עכשיו בסיום שחיטת כל קורבנות עד פסח ויאספו אותו מן הרצפה, הוא יהיה כשר. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, היא, אם הכהנים זריזים הם, המים משתפיך. מדוע יש לחשוש בכלל שנשפח אדם מתוך כלי השרת לרצפה? תרצת הגמרא, אגב, זריזותיו דעבדי משתפיך. מתוך שמזדרזים הכהנים וממהרים לזרוק את הדם, עלול הכלי ליפול מידיהם ולהישפך. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי רבי יהודה, ועלו דם התמצית מעורב בו, דם שמתמצא ושוטט לאחר שחיטת הבהמה שפסו לזריקה על גבי המזבח, מעורב בדם שברצפה שהנפש יוצאת בו שקשר לזריקה, וכיוון שיש דם התמצית יותר מדם הנפש של הקורבן שדמו נשפך, הרי הוא בטל ברוב וכיצד תועיל זריקת דמו, ונסביר, הדם היוצא בשעת השחיטה בתחילה הוא שחור ואחר כך אדום, ושני דמים אלו יוצאים בשתיתה בלא קילוח למרחוק. ואחר כך אדם מקלח, ולבסוף כשאדם מתמעט הוא שוב שוטט ויורד בסמוך לבשר. אדם המקלח הוא אדם שהנפש יוצאת בו והוא קשר לזריקה, ואדם השוטט הוא דם התמצית ופסול לזריקה. כך לדעת רבי יוחנן במסכת כריתות בדף חב ב' עמוד א'. ולדעת ריש לקיש גם הדם האדום שיוצא בתחילה אחר הדם השחור הוא דם הנפש, ודם התמצית הוא רק הדם השחור שיוצא בתחילה. ואם דם התמצית של כל קורבנות הפסח לא מתקבל בכלי, אלא נשפח על הרצפה, אז הוא מתערב במקצת דם הנפש שנשפח אגב זריזות הכהנים. מתרץ את הגמרא, רבי יהודה לטעמי, רבי יהודה הולך לשיטתו, דאמר דם התמצית דם מעליהו, דם גמור הוא ממילא הוא כשר לזריקה. ומביאה הגמרא את הברייתא בה מבואר שלדעת רבי יהודה דם התמצית דם מעליהו, הוא דם מעולה וכשר לזריקה על גבי המזבח. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא על מסכת כריתות, האוכל כזית מדם התמצית של חולין או של קודשים, בעזרה עובר בלב ולא בקרת, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ד, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, כל אוכליו יקרת. מכאן שאין חייבים קרת אלא לאכילת דם שהנפש יוצאת בו ולא על דם התמצית. ומכל מקום הוא עובר עליו, כי חמישה לבים נאמרו בדם ואחד מהם לדם התמצית. רבי יהודה אומר אף האוכל מדם התמצית בעיקרת, עונשו קרת. וטעמו מבואר במסכת כריתות בדף חב ב' עמוד א', שהוא דורש מהפסוק בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י', ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, והכרתי אותה מקרב עמה. ריבוי הפסוק כל דם בא לרבות דם התמצית. הרי של רבי יהודה דם התמצית הוא דם גמור כדם הנפש, וממילא הוא הדין שהוא קשר הדם הזה לזריקה. חוזרת הגמרא ומקשה, ואמר רבי אלעזר מודה רבי יהודה לעניין כפרה, לעניין זריקת דם קודשים שאינו מחפר בדם התמצית, שנאמר כי הדם הוא בנפש יחפר. ויש לדרוש שרק דם שהנפש יוצאה בו והוא הדם המקלח בשעת השחיטה מחפר, אבל דם שאין הנפש יוצאה בו כגון דם התמצית אינו מחפר. ואם כן חוזרת הקושייה שדם הנפש שנשפח לרצפה הרי הוא בטל בדם התמצית הפסול. תרץ את הגמרא אל הרב יהודה לטעמי, רב יהודה לשיטתו דאמר אין דם מבטל דם. שני מיני דמים שהתערבו אינם מבטלים זה את זה, מפני שהם מין אחד ומין במינו אינו בטל. לפיכך הדם הקשר לעולם אינו מתבטל בדם הפסול, ובזריקת מעט ממנו יוצא ידי חובת זריקה. ממילא אף שזורק עם הדם הקשר גם את הדם הפסול, סובר רבי יהודה כרב לזר, שכיוון שזורקו שלא לשם כפרה הרי הוא כמים. ומקור דבריו של רבי יהודה שאין דם מבטל דם, במסכת זבחים בדף עין זין עמוד ב', שם שנינו דם שנתערב במים, אם יש בו מראה דם קשר, נתערב בדם בהמת חולין או בדם חיה, רואים את הפסול כאילו היה מים, ואם יש בקשר כדי להיות בו מראה דם קשר ואם לאו פסול, רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם, וטעמם של חכמים שסוברים שדם קשר המתערב בדם פסול הרי הוא בטל, משום שגם מין במינו בטל, ודינו כמו שנתערב במים, והכלל הוא, שאם יש במים מראה של דם אפשר לזרוק ממנו, ואם אין לו מראה של דם, פסול. וכמו כן משערים בדם שיתערב בדם, שאם יש כל כך הרבה דם פסול שאם הוא היה מים לא היה ניכר בו מראה דם הקשר, אז זה פסול. הדם הנשפח על הרצפה היה מתערב באמת המים שעוברת בעזרה ויוצא החוצה לנחל קדרון דרך נקף שהיה בחומת העזרה. בערבי פסחים בעת הקרבת קורבן הפסח נהגו לסתום את הנקף הזה כדי שיתאסף הדם מכל הפסחים בתוך העזרה, והברייתא שלהלן תבאר את טעם הדבר. מביאה הגמרא את המשך הברייתא בו מביא רבי יהודה ראיה לדבריו. תניא נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת זבחים, אמר להם רבי יהודה לחכמים לדבריכם שלא היו ממלאים כוס מדם התערובת מרצפת העזרה כדי לזרוק על גבי המזבח, כדי לצאת מן החשש שאם נשפח דם של קורבן קודם זריקתו על גבי המזבח, יצאו בזה עכשיו ידי חובה בזה שיזרקו את כוס התערובת הזו על גבי המזבח. אומר להם רבי יהודה לחכמים, אם אתם אומרים שלא ממלאים כוס מדם התערובת, למה פוקקים, למה סותמים את העזרה, את נקב יציאת הדם מהעזרה בערבי פסחים? בוודאי עשו כן כדי שיוכלו למלות כוס דם שמעורב מהדם שנשפח. אבל לדעתכם, לשם מה פקקו את העזרה? אמרו לו, ישיבו לו חכמים לרבי יהודה, פקקו את העזרה משום ששבח הוא לבני אהרון שילכו עד הרכובותיהם בדם, עד ברכיהם בדם. כלומר שריבוי הדמים מורה על ריבוי הקורבנות שהביאו העם. המנחת ביקורים בתוספת הכותב ששבחו לכהנים שעוסקים בעבודה באמונה ואינה נמסת ביניהם אחמת הדם. מקשה הגמרא על מנהג פקיקת העזרה, ואקה חייץ, הרי הדם חוצץ בין רגלי הכהנים לרצפת העזרה, והעבודה הנעשית שישנה חציצה בין רגלי הכהן לרצפה פסולה, כמו ששנינו במשנה במסכת צבחים בתפתתו ועמוד ב', היה עומד הכהן על גבי כלים שמונחים על רצפת העזרה, פסול, ולומדים זאת שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ה' לעמוד לשרת, וכשאינו עומד על הרצפה, אין זו עמידה. תרץ את הגמרא, אדם לחו ואינו חוצץ, כדתניה. כמו ששנינו בברייתא מופיע במסכת שבת בדף קכ, וכן במסכת צבחים בדף למד-ה, וכן במסכת מנחות בדף חף א', אדם והדיו והחלה והדבש שעל בשר האדם שטובל במקווה בזמן שהם יבישים חוצצין, אבל אם הם לחין, אין חוצצין. ובטעם הדבר שדבר לך אינו חוצץ, תוסות במסכת צבחים בדף ע"ח עמוד ב' דיבור המתחיל, דלי שיש כותבים, משום שהמים מחלחלים דרכו, והיראים והרוקח כתבו, משום שאין הדרך להקפיד על דבר לך. מוסיפה הגמרא ומקשה, והכה מתווסי מנהיו, הרי בגדי הכהנים מתלכלכים מהאדם, וטניה שנינו בברית היו בגדיו של הכהן מטושטשים מלוכלכים כגון שניתנפו בטיט, ועבד במקדש עבודתו פסולה, משום שנאמר בבגדי כהונה לכבוד ולתפארת. שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, אומר הרמב"ן בפירושו על התורה. וכי תימה אם תרצה לומר, דמדלו לאו למנהיו, שהגביעו הכהנים את בגדיהם שלא יתלכלכו, והטניה הרי שנינו בברית הנאמר בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג' בעניין מצוות תרומת הדשן, ולבש הכהן מידו וד, דורש את הברייתא מידו כמידתו, כלומר שתהיה כותונת לפי מידת קומתו של הכהן ומגעת לו עד הארץ. והרמב״ם סובר שאורך הכותונת הוא עד למעלה מן העקב, שלא יחסר ולא יותיר, שלא תהיה קצרה ומוגבעת מהארץ ולא ארוכה ונגררת על הארץ, ואם כן אי אפשר לומר שהכהנים יגביעו בגדיהם. ומכיוון שאינם יכולים להגביע את בגדיהם, הרי הם מתלכלכים ונפסלים לעבודה. תרץ את הגמרא מה שאמרנו שהלכו הכהנים בדם, היה זה בהולכת האיברים לכבש להקטירם. דלאו עבודה היא, היא אינה צריכה בגדי כהונה, ואז יגביעו את בגדיהם שלא יתלכלכו. חוזרת הגמרא ושואלת, ולא, וכי בהולכת האיברים לכבש אינה נחשבת עבודה? ואה, מדבאי כהונה, ממה שהולכת האיברים אינה קשרה אלא על ידי כהן מוכח, שעבודה היא, שדבר שאינו עבודה, גם זר יכול לעשותו. ומניין אנחנו יודעים שהיא צריכה כהונה דתניה, שנינו בברייתא. נאמר לגבי הקרבת קורבן עולה, והקרב והקרעיים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה. מבארת הברייתא שהקרבה המוזכרת כאן זו הולכת איברים לכבש. שבתחילת הפסוק נאמר והקרב והקרעיים, הרי שהפסוק עוסק באיברים. הרי שהיא צריכה בהם כהן ובגדי כהונה. אלא מסיקה הגמרא בהולכת העיצים למערכה שעל המזבח היו הכהנים הולכים בתוך הדם והגביעו בגדיהם דלאו עבודה היא. זו אינה עבודה. בבוקר עורכים העיצים בראש המזבח ועורכים מערכה גדולה של אש שנאמר וביער עליה הכהן העיצים בבוקר בבוקר, וזה מלבד המצווה לעלות שני גזרים של עץ עם תמיד של שחר על עצי המערכה. ואף שמילוי העזרה בדם היה בזמן הקרבת קורבן הפסח שהוא לאחר חצות היום, ועריכת המזבח בעיצים הייתה בבוקר, כמו שנאמר בבוקר בבוקר, צריך לומר שמפני ריבוי קורבנות הפסח היו צריכים להוסיף עיצים למערכה במשך היום. ומה שנעשית על ידי כהנים, לפי שהמזבח עמד בעזרת כהנים ואין ישראל נכנסים לשם אלא לצורכיהם, שהם סמיכה שחיטה ותנופה. מקשה הגמרא סוף סוף בהולכת האיברים לכבש ובהולכת הדם למזבח שעבודות הם, מיה מכל מקום איך יעז לי, כיצד הלכו הכהנים כאשר הייתה האמה סגורה והייתה עזרה מלאה בדם? כי הרי להגביע את בגדיהם אינם יכולים, וממילא התלכלכו הבגדים ונפסלו. תרץ את הגמרא דמזגי האצטבי. הלכו עם הדם והאיברים על הצטבעות שהיו בנויות מאבנים והיו מוגבעות מהרצפה, ולא היה אדם מגיע לשם. ומכיוון שהיו בנויות מאבנים, הרי הם נחשבות כקרקע עזרה ואינן חוצצים. אומרת הגמרא למדנו במשנה לאל בדף סמך דלת עמוד א', לאחר זריקת הדם היו מפשיטים את אור קורבן הפסח כדי להוציא את האימורים ולהקטירם. מבארת המשנה את אופן הפשטת האור של הפסח, כיצד תולים את הפסח ומפשיטים את אורו. ונקליות ובבים שראשיהם כפופים למעלה של ברזל היו קבועים בקטלים של העזרה, ובעמודים שהיו בבית המטבחיים שבעזרה שבהם תולים את הפסח ומפשיטים את אורו. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט שהאונקוליות היו תפוסים על ידי אחרים, אז מקלות דקים וחלקים מקולפים מקליפתם היו שם בעזרה, מניח את המקל על כתיפו ועל כתף חברו ותולה את הפסח על המקל ומפשיט. רב לזר אומר, י"ד בניסן שחל להיות בשבת ואסור לתקן ולהחליק את המקלות בשבת, היה מניח ידו השמאלית על כתף חברו הימנית ויד חברו על כתיפו, וכן חברו מניח את ידו השמאלית על כתפו הימנית ותולה את הפסח בגידי הרכובותיו על ידו ומפשיט בידו השנייה. קרעו, לאחר שהפשיט את אורו של קורבן הפסח, קרע אותו את בהמת הקורבן בביטנה והוציא את האימורה ואת החלבים הקריבים על גבי המזבח. נתנו את האימורים במגיס, בקערה של כלי שרת, והקטירן על גבי המזבח. משמע שהמפשיט עצמו היה מקטיר את האימורים, הקשה הגמרא, הטו גוף היה ומקטיר להו? האם המפשיט עצמו שהוא זר, שהרי אין לכהן כלום עם הפשט אורות קודשים קלים, שאפילו הפשט וניתוח של עולה שהוא מצווה כשר בזר, כמבואר במסכת יומא בדף חו עמוד ב', אז הזר הזה היה מקטיר את האימורים, הרי זר פסול להקטרת האימורים. תרץ את הגמרא אימה, אמור ובארת המשנה, שהמפשיט היה נותן את האימורים במגיס, כדי להקטירן על גבי המזבח, כלומר עד שיבוא הכהן, שהוא ראוי להקטירן והוא יקטירם. וסיימה המשנה לאל בדף סמך דלת עמוד ב' ואמרה, כשחל ערב פסח בשבת, כמו השנה בעזרת השם, ולא היו יכולים לטלטל ולהביא את בשר פסחיהם ברשות הרבים עד לבתיהם, נקבעו מקומות לכל קט וקט שישעו שם עם בשר פסחיהם עד מוצאי שבת. ופרטה המשנה את המקומות, יצתה קט הראשונה מן העזרה לאחר שקרבו פסחיה וישבה והמתינה לה בער הבית, וקט שנייה, לאחר שקרבו פסחיה, יצאה מן העזרה וישבה בחיל, בין הסורג לעזרת נשים בתחילת עליית הר הבית, והשלישית, הקט השלישית, במקומה עומדת בעזרה במקום ששחטו את הפסח, שם היו שועים מצאת השבת, וכשחשיכה ויצאה שבת, יצאו לביתם וצלו את פסחיהם. מביאה הגמרא ברייתא אודות אופן נשיאת קורבן הפסח. תנא שנינו בברייתא כשהיו הולכים לבתיהם, היה כל אחד ואחד נותן פסחו בעורו של הפסח שהופשט ממנו, ומפשיל אותו לאחורה ותולהו על כתפו. אמר רב עיליש, צורת נשיאה זו היא כדרך תאיות, כדרך סוחרים ישמעאלים. כותב היעבץ שרב איליש בא להשמיענו שכך נאה לעשות משום חיבוב מצווה להקל בכבודו מפני כבוד שמיים ולשאת כמנהג הישמעאלים. האור שמח מבאר שרב איליש בא לומר את האמור בברייתא שנתנו את הפסח בתוך אורו, לפי שהיה דרכם לשאת את הפסח כשהוא מופשל לאחוריו כדרך סוחרים ישמעאלים, שכך הוא יאה לפסח. הרי באופן זה יש לחשוש להיסח הדעת משמירת הקורבן בטהרה, כמו שמצינו בעניין מי חטאת במסכת פרה, שאם נתן את מי החטאת של איפר פרה אדומה לאחוריו נפסלו משום היסח הדעת. אבל על ידי שנתנו את הפסח בתוך אורו, שוב אין לחשוש, לפי שעור טרם שעובד אינו מקבל טומאה. ואילו החזון איש כתב שפסול היסח הדעת במפשיל לאחוריו אינו נוהג אלא במי חטאת, אבל לא בשער קודשים. הדרן הלך תמיד נשחט, הדרן הלך תמיד נשחט, הדרן הלך תמיד נשחט, שם הפרק החמישי במסכת פסחים, אותו סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית כעת, פרק המסתיים בדף סמכי עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השישי של מסכת פסחים, פרק ששמו אילו דברים, פרק שתחילתו, בדף סמכי עמוד ב', 13 שורות כמניין האהבה, לפני סוף דף סמכי. בתחילת הפרק הזה, הפרק השישי, פרק ששמו אילו דברים, עוסקים בערב פסח שחל בשבת, השנה בעזרת השם, תשפ"א. ושימו לב, אנחנו לומדים אודות קורבן הפסח. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, והשנה בעזרת השם ובישועתו נזכה להקריב את קורבן הפסח בבית הבחירה, אמן כן יהי רצון. אם כן, בתחילת הפרק עוסקים בערב פסח שחל בשבת, איזה מלאכות הנצרכות להקרבת קורבן פסח דוחות את השבת, ואיזה אינן דוחות. ובהמשך הפרק מובאים דיני קורבן חגיגה, שבא יחד עם קורבן הפסח, ובסופו של הפרק, השישי, עוסקים בדין קורבן פסח ושאר קורבנות שנשחטו בשבת באופן פסול, אימתי מתחייבים עליהם משום חילול שבת. קורבן פסח דוחה את השבת, ולומדים זאת בגזירה שווה מקורבן תמיד, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף סמך וו עמוד א'. לכן אם חל ערב פסח בשבת מקריבים את קורבן הפסח. לדעת חכמים לא הותר אלא מה שמוכרחים לעשות בו ביום, אבל מלאכות השייכות לקורבן פסח שניתן לעשותן ביום אחר, אינן דוחות את השבת. רב לזר חולק על חכמים, כפי שתבאר המשנה. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השישי במסכת פסחים, בדף סמכי עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף. אילו דברים הנצרכים בהקרבת קורבן פסח שדוחין את השבת כשחל י' בניסן בשבת, והם נעשים בו על אף שהם מלאכות האסורות בשבת, שחיטתו, שחיטה אסורה בשבת מן התורה, כמבואר במשנה במסכת שבת בדף ע"ג עמוד א', ושחיטת קורבן הפסח דוחה את השבת. עוד אומרת המשנה, וזריקת דמו על המזבח, שחיטת הקורבן וזריקת דמו על המזבח לא ניתן לדחותן למוצאי שבת, מאחר שרק ביום מקריבים קורבנות ולא בלילה, כפי שנלמד מהכתוב, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבנותיהם ביום ולא בלילה. וזריקת הדם שהוזכרה כאן זה רק אגב השחיטה, כי מצד עצמה זריקת הדם אין בה איסור מלאכה. ואילו התפארת ישראל כותב שיש בה זריקה איסור תורה משום צובע שמתכוון לצבוע את המזבח בדם. ממשיכה המשנה ואומרת, ומחוי כרביו ניקוב מעב בסכין כדי להוציא את הלכלוך מתוכם, שצריך לעשות זאת ביום השחיטה כדי שלא יסריחו, והקטרת חלבה ואימוריו. ובמסכת יבמות דף ל"ג עמוד ב' משמע שהקטרה על גבי המזבח אסורה בשבת משום עברה, אבל בתלמוד הירושלמי במסכת שבת מובא דעת רבי יוסי שהחיוב בזה משום בישול, שמאחר שרוצה בשריפת האיברים והחלבים, זהו בישולן. ואף שניתן להקטיר את החלבים והאימורים בלילה כמבואר במסכת ברכות בדף הראשון, מכל מקום חביבה מצווה בשעתה ועיקר המצווה הוא ביום, כך אומר המאירי. וגם הפשטת אור הקורבן מותרת בשבת כמפורש במשנה לאל בדף סמך דלת עמוד ב', אבל לא הוזכרה במשנתנו מאחר שנכללת בהקטרת החלבים שהוזכרה במשנה, שכן כל מה שמפשיטים בשבת הוא כדי להוציא את החלבים על מנת להקטירם. כך תוספות בדיבור המתחיל אילו דברים. אבל אומרת המשנה צליעתו של בשר הקורבן לצורך אכילתו, והדחת קרביו שטיפת מעב כדי לנקותם לגמרי, אינן דוחין את השבת משום שניתן לעשותן לאחר צאת השבת. צליעה אסורה בשבת משום מלאכת האופה, והדחת קרביו אסור בשבת לעשות מדרבנן משום שדומה למחבס. דנה המשנה במלאכות שניתן היה לעשותן קודם השבת. וחילקה המשנה את דבריה לשני חלקים, משום שלגבי המלאכות ששנינו עד עכשיו לא חלק רב לזר. הוא מודה שלא יתירו לעשות מלאכות שניתן לעשותן בערב ולא יתיר אלא מכשירי פסח כדי להלן. אם כן דנה המשנה במלאכות שניתן היה לעשותן קודם השבת. הרכבתו של הקורבן על הכתף להביאו להזרה דרך רשות הרבים, והאיסור לעשות כן הוא מדרבנן, ולמרות שבעברת חפץ 400 ברשות הרבים בשבת וכן בהכנסתו מרשות הרבים לרשות היחיד יש איסור תורה משום מלאכת הוצאה מרשות לרשות, מכל מקום מקובל בידינו כאמור במסכת שבת בדף צדיד ד' עמוד א', שחי נושא את עצמו, כלומר כל יצור חי נחשב שהוא נושא את עצמו, אף כשאדם נוטלו ומעבירו ממקום למקום, ולכן הרכבת הקורבן על כתפיו אינה נחשבת העברה מרשות לרשות מדאורייתא, והבאתו מחוץ לתחום שנקבע לו בכניסת השבת, שאסור לאדם ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה מהמקום בו הוא נמצא בכניסת השבת, וגם אסור להוציא את בהמותיו וחפציו מן התחום הזה, וחתיכת יבלתו, יבלת שיש בעצם פוסלת את הבהמה להקרבה עד שתחתך, כמבואר במסכת בחורות דף מ' עמוד ב', ואף שלחותך בכלי בשבת אסור מהתורה, מכל מקום לחותך בציפורניו ובשיניו אסור רק מדרבנן, מאחר שזו מלאכה נעשית כלאחר יד, שאין הדרך לחותך אלא בסכין. אז הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחים את השבת, שמאחר שמלאכות אילו ניתן לעשותם לפני שבת לא הותרו בשבת. ואף כאשר לא ניתן היה לעשותם מערב שבת כגון שהיה אנוס ולא יכול היה לבוא מחוץ לתחום בערב שבת או יבלת שצמחה בשבת, מכל מקום לא יתירו, מפני שבכל דבר שאינו מצוי לא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין. וכל המלאכות הללו לא הותרו בשבת למרות שהם מלאכות דרבנן. רב לזר אומר דברים אילו דוחים את השבת הואיל ונחשבים מכשירי מצווה, פעולות הנעשות לצורך קיום מצווה. וגם מכשירי מצווה דוחים את השבת. זוהי דעת רבי אליעזר לגבי כמה מצוות שדוחות את השבת כאמור במסכת שבת דף קוף למד א' עמוד א', כגון לגבי ברית מילה שרבי אליעזר מתיר שם לעשות בשבת גם את מכשירי המילה אסורים מן התורה, אף שניתן היה לעשותן מערב שבת. מביאה המשנה מסע ומתן בין רבי אליעזר לרבי יהושע שחולק עליו. אמר רבי אליעזר, ועל עודינו, הרי ניתן ללמוד זאת בקל וחומר. מה אם שחיטה שהיא אסורה בשבת משום מלאכה מן התורה ואף על פי כן דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, אילו שלושת הפעולות הנזכרות שהן אסורות רק משום שבות שזה איסור שבת מדרבנן וכי לא ידחו את השבת? וכוונת רב לזר לומר שאף על גב שניתן לעשות את הפעולות הללו מערב שבת מכל מקום מאחר שאינן אלא שבות, יותר יש להתירן מאשר את השחיטה שהיא מלאכה גמורה, ואף על גב שאותה לא ניתן לעשות מערב שבת. כך התוספות לקמן בדף סמכת עמוד ב', דיבור המתחיל ומה? והוסיף רבינו דוד שאף שהשחיטה היא המצווה עצמה, ואילו הדברים הללו הם רק מכשירי מצווה, ולדעת החולקים על רב לזר מכשירי מצווה כלל לא דוחים שבת, מכל מקום טען רב לזר שלעניין איסורי שבות, עליהם להודות לו, שמאחר שמצינו שמצוות פסח חמורה שדוחה איסור תורה של שחיטה, מסתבר שחכמים לא יעמידו דבריהם אצלה, אף לגבי מכשיריה. אמר לו רבי יהושע, אין לומר את הקל וחומר הזה, משום שיום טוב יוכיח, שהתירו בו פעולות שאסורות משום מלאכה כגון שחיטה ובישול לצורך אוכל נפש, כפי שנאמר ביום טוב אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, ואף על פי כן אסור לעשות בו אפילו פעולה שאיסורה רק משום שבות כגון הבאת האוכל מחוץ לתחום, כאשר ניתן לעשותה לפני יום טוב. כמבואר במשניות במסכת ביצה בפרק ה', שדברי מאכל קונים שביטה ביום טוב כבעליהם ואסור להביאה מחוץ לתחום. רש"י מבאר שם במסכת ביצה שלא התירו משום אוכל נפש אלא מלאכות שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב. ואם כן, ניתן לומר שגם לצורך הקרבת קורבן פסח לא הותרו אלא דברים שלא ניתן לעשותם לפני שבת. אבל דברים שניתן לעשותם לפני שבת, אפילו אם הם אסורים, רק מדי רבנן, לא הותרו. אמר לו רבי אליעזר, מה זה יהושע? איך תאמר דברים כאלו? מה ראיה רשות למצווה? כיצד ניתן להביא ראיה ממה שלא התירו חכמים שבות לצורך אכילה ביום טוב שהיא רשות? להקרבת קורבן פסח שהיא מצווה, הרי מסתבר שכדי שלא תתבטל מצוות הקרבת קורבן הפסח, התירו חכמים איסורי שבות שלהם אפילו כשניתן לעשותם לפני שבת. ולכמן בדף סמכת עמוד ב' תבאר הגמרא, שרבי יהושע חולק וסובר שאף אכילה ביום טוב היא מצווה ולכן הביא ממנה ראיה להקרבת קורבן הפסח. ואילו הרמב״ם בפירוש המשניות פירש שההוכחה היא מדין שמחת יום טוב שרבי יהושע סבר שהיא מצווה, ומכל מקום אינה דוחה איסורי שבות, כגון הניגון בתופים ובמחולות ובכינורות, שאסורים גזירה, שמה יתקן כלי שיר. עכשיו מביאה המשנה מסע ומתן בין רב לזר לרבי עקיבא, שגם כן חולק עליו. השיב רבי עקיבא לרבי אליעזר ואמר, הזעה שמזים ממי איפר פרה אדומה על תמי מת כדי לתארו ביום השלישי וביום השביעי לתארתו, תוכיח שאין לומר את הקל וחומר שאמרת, שהרי ההזעה שמזים על תמי מת ביום השביעי שלו קודם הפסח, היא משום מצווה כדי שיוכל להקריב את הפסח בזמנו, והיא אסורה בשבת, רק משום שבות, שהרי אין בה שום מלאכה, ונאסרה רק משום שנראית כתיקון האדם שמזים עליו, ואף על פי כן אינה דוחה את השבת כשחל בה ערב פסח, והיא היום השביעי לתארתו. אפילו שמחמת כן לא יוכל התמל להקריב את הפסח בזמנו. וכך שמע רבי עקיבא מרב לזר עצמו שהזעה אינה דוחה את השבת, כמבואר לכמן בדף סמכתת עמוד א'. ולמה זה לא דוחה? מפני שהיא רק ממכשירי הפסח ואינה נעשית בקורבן פסח עצמו. ואם כן, נפתה, אל תטמע על אילו, על שלושת הפעולות שהוזכרו לאיל, שאף על פי שהן משום מצווה שנעשות כדי שיוכל להקריב את קורבן הפסח, והן אסורות רק משום שבות, רק מדרבנן, מכל מקום לא ידחו את השבת, מפני שהן רק ממכשירי קורבן הפסח. וזה קל וחומר, אם הזעה שאי אפשר לעשותה מאתמול, שהרי זמנה בשביעי לתארתו אינה דוחה שבת, אילו שאפשר לעשותן מאתמול, ודאי אינן דוחות. אמר לו רבי אליעזר, ועליה להזעה עצמה נידן להתירה בשבת לצורך הקרבת קורבן הפסח שלא כדבריך. שהרי גם זה בכלל הקל וחומר הוא. ומה עם שחיטה שהיא אסורה משום מלאכה? ואף על פי כן, דוחה את השבת לצורך הקרבת הפסח, הזעה שהיא אסורה רק משום שבות, רק מדרבנן אינו דין, שתהיה דוחה את השבת לצורך זה? אמר לו רבי עקיבא, או חילוף, לכאורה ניתן להחליף ולדון את הקל וחומר בצורה הפוכה. מה אם הזעה שהיא אסורה רק משום שבות, ואף על פי כן אינה דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, שחיטה שהיא אסורה משום מלאכה, אינו דין שלא תדחה את השבת לצורך זה? וממילא כשיחול ערב פסח בשבת, לא יקריבו את הקורבן פסח. אמר לו רבי אליעזר עקיבא, כיצד אתה אומר את הקל וחומר הזה? הרי הכרת בכך את מה שכתוב בתורה בספר במדבר פרק ת' פסוק ב', ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, שממנו לומדים שיש להקריב את הפסח במועדו, בין כשחל בחול ובין כשחל בשבת, וברור שאין בכוחו של קל וחומר לדחות את הנלמד מדרשת הכתוב. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, רבי, אבה לי מועד לאלו כמועד לשחיטה, כלומר, מהפסוק במועדו ניתן אומלם ללמוד לגבי שחיטת הפסח שנקבע למועד ערב פסח לעשייתה שתדחה את השבת, אבל לא ניתן ללמוד ממנו לגבי הפעולות הנזכרות לאל, הרכבתו של הקורבן, הבאתו מחוץ לתחום, חיתוך יבלתו, שאין מועד קבוע לעשייתם וניתן לעשות את שלושת הדברים הללו לפני ערב פסח, ומשום כך אין הפעולות הללו דוחות את השבת. וגם ההזעה שלא ניתן לעשותה לפני כן, כי חייבים לעשות זאת ביום השביעי, מכל מקום אינה דוחה את השבת, משום שהיא אינה מהעבודות השייכות לפסח עצמו, והמילה במועדו לא נכתב לגביה. לא נכתב לגבי ההזעה. ורבינו דוד מבאר, שלאחר שהוכיח רבי עקיבא לרבי אליעזר מההזעה כנגד הקל וחומר, ורמז לו, מה שלימדו שההזעה אינה דוחה, ורבי אליעזר אכן הכיר בכך, בא ליתון עכשיו טענה חדשה כנגד עצם הקל וחומר, שמה ששחיטה דוחה שבת זה משום שיש לה מועד קבוע. מה שאין כן, הרכבתו של הקורבן והבאתו מחוץ לתחום וחיתוך יבלתו, שניתן לעשותן מאתמול, הם אינם דוחות את השבת, כטענתו של רבי יהושע, לאל במשנה. ומוסיפה ומסיים את המשנה, כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה, כל פעולה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, אפילו אם איסורה רק מדרבנן. אבל השחיטה של הקורבן שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת. ולכמן בדף סמכתת עמוד ב', נפסקה הלכה כרבי עקיבא, כך גם פוסק הרמב"ם הלכות קורבן פסח, פרק א', הלכה חי. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השישי במסכת פסחים, משנה שתחילתה בדף סמכי עמוד ב' וסיומה בדף סמכו עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהקרבת קורבן הפסח דוחה את השבת. ויהיה הגמרא ברייתא מספרת מעשה בעניין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. הלכה זו שהקרבת הפסח דוחה את השבת נתעלמה מבני ביתירא, שהיו נשיאי הסנדרין בארץ ישראל. בני ביתירא היו שלושה, רבי יהושע ורבי שמעון ורבי יהודה, ונזכרו שמותיהם במסכת עדויות פרק ח' משנה א', ואף ששלושתם היו תלמידי חכמים, ודאי רק אחד מהם היה נשיא. אבל ההלכה שנזכרה כאן התעלמה מכולם. כך אומר המהרש"א, פעם אחת חל 14 בניסן להיות בשבת, ושכחו בני ביתירא ולא ידעו אם הקרבת קורבן הפסח דוחה את השבת עם לב, או שאינה דוחה. ואמרו, כלום, האם יש כאן אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לב? לא ייתכן לפרש כפשוטו שלא ידעו את הדין שהרי ערב פסח שחל להיות בשבת, חל פעם אחת לפחות בשבע שנים, ובוודאי זכרו שבפעם הקודמת שחל כך הקריבו את הפסח. אלא שטעם הדין נעלם מהם, ולפיכך שאלו האם יש אדם היודע להוכיחו מן הפסוקים. ובתלמוד הירושלמי ביארו שסיבבו מן השמיים שישכחו את הדין כדי שיעלה הלל לגדולה. אם כן, הם שאלו האם יש כאן אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו, אמרו להם אדם אחד יש כאן שעלה מבבל והלל הבבלי שמו. ומה שסיפרו לבני בית עירא שהלל עלה מבבל, כדי לומר שוודאי הוא חכם גדול על פי המבואר במסכת כתובות דף עין ה' עמוד א', שבן בבל העולה לארץ ישראל שקול בפיקחותו כשניים מבני המקום. וכן מה שכינו הוא הלל הבבלי, הוא כדי לומר שהוא מאנשי בבל ממש, ולא שעקר מארץ ישראל וירד לבבל דרך הרי. ואם כן, אין בו את המעלה הנזכרת, מסביר הבן יהוידע. אם כן, אמרו להם אדם אחד יש כאן שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ששימש את שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, והוא יודע אם פסח דוחה את השבת עם לאו. שלחו בני בית עירא וקראו לו להלל שיבוא עליהם. אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת עם לאו? אמר להם, הישיב להם הלל, הרי פשוט שפסח דוחה את השבת, שהרי וכי רק פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, ולא הרבה יותר מ-200 פסחים. קורבנות תמידים ומוספים הבאים מכבשים, כמו קורבן פסח יש לנו בשנה, שדוחין את השבת, כלומר, יש ללמוד מהקרבתם של התמידים והמוספים בשבת, שאף הקרבת הפסח דוחה את השבת. 50 שבתות יש בשנה, ובכל אחת מקריבים שני תמידים ושני מוספים, הרי 200 כבשים, ונוסף על כך, בשבתות שבתוך המועדים, שמקריבים גם את מוספי היום שבעת תלאים בפסח ו-14 בסוכות, וכך מגיע מספרם של כבשי התמיד המוספים ליותר מ-200. ובתלמוד הירושלמי יש ששנו כאן 300, ומבארים שהכוונה לתמידים ומוספים של שבתות ושל ימים טובים וראשי חודשים ומועדים שחלים בשבת. אמרו לו, מניין לך מיכן למדת הזאת שדין הפסח כדין קורבן התמיד? אמר להם, נאמר מועדו בציווי על הקרבת הפסח, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ספר במדבר פרק ט' פסוק ב', ונאמר מועדו בציווי על הקרבת התמיד. את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחית ישמרו להקריב לי במועדו, ספר במדבר פרק כוח פסוק ב'. יש ללמוד גזירה שווה, מה מועדו כשם שלגבי תיבת מועדו האמור בתמיד, מצינו שקורבן זה דוחה את השבת, והגמרה בהמשך תבהר מאיכן למדו זאת בקורבן תמיד עצמו שדוחה את השבת, מכך נלמד אף לגבי מועדו האמור בפסח שקורבן פסח דוחה את השבת. משמע שלא למדו דין זה מעצם משמעות המילה מועדו, אבל לכמן בדף ע"ז עמוד א', משמע שכן למדו מעצם משמעות התיבה שצריך לעשותו במועדו ואפילו בשבת. ועל כוחך צריך לומר שיש בזה מחלוקת עניים. כך התוספות בדיבור המתחיל, מה מועדו דאמור בתמיד דוחה את השבת. לא טעם ללמוד מקורבן התמיד שהרי קל וחומר הוא. ומה תמיד שהוא קל, שאין אנוש כרת, שאין אנשים בכרת כשלא מקריבים אותו ואף על פי כן דוחה את השבת? פסח שהוא חמור יותר שאנוש כרת וכי אינו דין שיהיה דוחה את השבת? והמשך המעשה, מאחר שראו בני בית עירא גדלותו של הלל בתורה, ונוכחו לדעת שהוא גדול מהם, כאמור במסכת בבא מציע בדף פ"ה עמוד א', דחזו להלל דעדיף מנהיו, ראו את הלל שהוא עדיף מהם, מיד הושיבו בראש ומינו לנשיא הסנהדרין עליהם, שתמיד היו ממנים את הגדול שבדור לנשיא, אומר רבינו תם. כותב המאירי שמי שנתמנה להיות נשיא להניג את דורו בדברי תורה ובמילה דשמעיה, ראוי לו שיהיה שלם ובקי בכל ענייני הוראה ויודע להשיב לכל מי שיודע לקנטרו, ואם מכיר בעצמו שאינו ראוי לכך, שבח הוא לו שלא יתבייש להניח את כתרו ולמוסרו למי שראוי לו. ובתלמוד הירושלמי נאמר שבני בית עירא הם משלושה שהניחו כתריהם בעולם הזה וירשו חיי העולם הבא. והטעם שלו אמרו מיד מינו לנשיא, משום שאת מינוי הנשיא לא ניתן לעשות כי אם בהתקבצות החכמים, וזאת לא יכלו לעשות מיד, ולכן אמרו שבינתיים הושיבו בראש, ולאחר שקיבצו את חכמי הדור גם מינו לנשיא. כך מסביר רבן יהוידע. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף סמך ה' במסכת פסחים, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה פעמים קראו ההלל בשחיטת הפסח ומי היה קורא אותו? שאלה שנייה, דחת העזרה היא מותרת או אסורה בשבת? שאלה שלישית, לרבי יהודה מדוע חוששים רק שנשפך אדם מהכלי ולא שנשפך קודם לכן ישירות מצוואר הבהמה הנשחטת? שאלה רביעית, דם התמצית האם נחשב דם לאכילה ולזריקה ומדוע אינו מבטל את דם הנפש? שאלה חמישית, מדוע פקקו את הנקף שדרכו יוצא אדם בערב פסח? הנה העזרה. השאלה האחרונה, האם מותר להוליך חיצים למערכה או איברים בדם ומדוע? הפיוט הזה הוא עוד פתיחה לפנינתנו שונה הלכות, בה אנו משננים מספר הלכות למעשה, הודות אשר למדנו היום הזה בתלמוד תורתנו, בדפינו היומי, בדף סמכי, במסכת פסחים. רבים העושים מצווה ביחד, מצווה לזרז נפשו להיות מן הראשונים. הדש כגרוגרת חיה ואין דישה אלא בגידולי קרקע. המפרק הרי הוא תולדת הדש. החולב את הבהמה חייב משום מפרק. הזורה או הבורר כגרוגרת חייב. המחבץ הרי הוא תולדת בורר. דבר שאינו מתכוון מותר, והוא שלא יהיה פסיק רישה ומותר לרבץ הבית, דיינו להזות מים על קרקע הבית כדי שלא יעלה אבק, כיוון שאינו מתכוון להשוות גומות אלא שלא יעלה אבק, ואפילו בקרקע שינה מרוצפת מותר. אסור לכבד את הבית בשבת, אלא אם כן הקרקע מרוצפת, בין אם היא מרוצפת באבנים ובין בקרשים. ויש מתירים אפילו אינה מרוצפת, ויש מחמירים אפילו במרוצפת, וכן נוהגים ואין לשנות. מי הוא? על ידי גוי מותר אפילו באינה מרוצפת, וכן על ידי בגד או מטלית, או כנף אבז הקלים שאינו משווה גומות, ובמקום שרוב הבתים מרוצפים יש להקל אם כיבד מערב שבת. אין שחים את הקרקע ולא מדיחים אותו אפילו אם מרוצפת. אם נשפח מים במקום מרוצף, מותר לגרור את המים מחוץ לבית, ואין נופחים את הקרקע, אבל מותר לנפח בפיו את האבק והאפר מעל גבי הקרקע. אסור לרדות חלות דבש מהכברת מפני שדומה לתולש, ודווקא הם דבוקים בכברת, אבל אם נתלשו מבעוד יום או שנתרסקו מבעוד יום והדבש צף בכברת, מותר לרדותם בשבת. דם התמצית אין חייבים עליו כרת, אבל האוכל ממנו כזית לוקה. שנאמר וכל דם לא תוכלו, וחיוב כרת נאמר כי נפש הבשר בדם היא. מלמד שאינו חייב כרת, אלא על דם שהנפש יוצאת בו. נשפח מקצת הדם מצוואר הבהמה לארץ ולא אספו, וקיבל מקצתו מצוואר הבהמה, הרי זה כשר. ובלבד שיהיה זה הדם שנתקבל, דם הנפש ולא דם התמצית, ולא דם האור. כל העוסק בעבודה מעבודות המקדש צריך שיהיה עומד על הרצפה, ואם היה עומד על דבר החוצץ בינו ובין הקרקע, כגון שעמד על גבי כלים או בהמה או על רגלי חברו, פסל. וכן אם היה דבר חוצץ בין ידו ובין הכלי שעובד בו, פסל. הדיוש על הבשר וכן החלה והדבש והדם, יבישים חוצצים בטבילה, לחים אינם חוצצים. בגדי כהונה מצוותם שיהיו חדשים, נעים ומשולשלים, כדרך בגדי הגדולים שנאמר לכבוד ולתפארת. היו מטושטשים ומקוראים או ארוכים יתר על מידתו, או קצרים פחות ממידתו, או שסילקם באבנת ועבד עבודתו פסולה, ואורך הכותונת הוא עד למעלה מן העקב. קבלת הדם והולכתו למזבח וזריקתו, וכן הולכת איברים לכבש, כל אחת מאילו אינה כשרה אלא בכהן הכשר לעבודה. אחר עבודת הקרבת הפסח בעזרה, בעל הזבח נוטל פסחו עם האור שלו, ומביאו לביתו לירושלים וצולעו ואוכל לערב. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית. את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני י' ב' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף סמכי, במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, י' ג' בשבט תשפ"א, ונלמד את דף סמך ו' במסכת פסחים, הדף הפותח את הפרק השישי במסכת פסחים, פרק ששמו אילו דברים, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתיו מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.